אוקיי. כן, אמר פוס חודש כמו. טוב, יאללה. אנחנו במזמור חף א', בואו נקרא את המזמור, מה? את יכולה לספור לפי הפרקים. כן. בואו נקרא. אז קודם אנחנו נקרא, נסביר את פשט הפסוקים, ואחרי זה ניכנס קצת לעומק שלהם. למנצח מזמור לדוד. השם בעוזך ישמח מלך, ובישועתך מייגל מאוד. השם בעוזך ישמח מלך, עוז, העוז שלך, הכוח שלך, ובישועתך מייגל מאוד. שמחה וגיל, כן, יגל, זה שני פעלים, verbs, שהם דומים אחד לשני, אבל המלבי מסביר ששמחה זה שמחה שהיא תמידית, כן, וגיל זה משהו שהוא פתאומי, משהו שהוא חד פעמי. אז זה גם מובן לפי הפסוק, בעוזך ישמח מלך, זה הכוח התמידי שלך, של הקדוש ברוך הוא, ובישועתך, כשיש ישועה, אז זה משהו שהוא חד פעמי, הצלה, אז מה יגל מאוד. תאוות ליבו נתת לו, וארשת שפתיו בל מנעת הסלע. תאוות ליבו, מה שהלב שלו מתאווה, מה שהוא רוצה, נתת לו. וארשת שפתיו, מה זה ארשת שפתיו? מה? מה שהוא מבקש, נכון? איפה אנחנו מכירים את זה? ארשת שפתנו, נכון? אז ארשת שפתיו בל מנעת הסלע, כן, לא מנעת, לא מנעת מזה שזה, שהוא יוכל לקבל את זה, כן, למנוע זה prevent.
אז משהו זמני ויותר, כאילו התאווה זה משהו פתאומי כזה ונותנים את זה.
כן,
בבקשה.
ארשת שפתיו בל מנעת, אז על זה בל מנעת, כאילו נתת לזה להתקדם מזה, יכול להיות. כי תקדמנו ברכות טוב, תשית לראשו עטרת פז. תקדמנו ברכות טוב, תקדמנו הכוונה היא שזה, מה זה תקדמנו? מה? כמו, או, אז זהו, נכון, לקדם מלשון, להקדים. להקדים, אז נכון שלקדם את פניו, זה שהוא מגיע ואני הולך לקראתו. אבל הכוונה היא כי אני מקדים אותו, אני בא לפני שהוא מגיע, אני מקדם את פניו. זה הכוונה. מה? נכון, בדיוק. אז כי תקדמנו ברכות טוב, הכוונה היא שהברכות האלה הקדימו עוד לפני שהוא בכלל ביקש, תשית לראשו עטרת פז. תשית זה כמו תשים, או תייעד את זה, תשית לראשו עטרת פז. עטרת פז, כנראה איזשהו כתר, איזשהו משהו מאוד, מאוד יקר, ואנחנו מדברים על המלך, נכון? אז למלך יש עטרת פז על הראש שלו. חיים שאל ממך, נתת לו. אורך ימים, עולם ועד. הוא ביקש ממך חיים, שאל ממך, נתת לו, נתת לו לחיות. אורך ימים, עולם ועד. לא כל כך ברור מה הייתה הבקשה ומה פתאום לבקש חיים. אנחנו מדברים על דברים הרבה יותר גדולים שיש פה. נכון? לכאורה. תאוות ליבו נתת לו, ארשת שפתיו בל מנעת הסלע, תשית לראשו עטרת פז, כן, ופתאום הבקשה היא, מה הוא ביקש ממך? הוא ביקש ממך חיים. לא שזה דבר קטן, זה דבר גדול מאוד, כן? זה בהחלט דבר גדול מאוד, אבל כשמסתכלים על כל הקונטקסט, אז זה קצת מוזר, שאחרי כל הדברים הגדולים, פתאום כל מה שהוא ביקש ממך זה רק חיים, זה מה שהוא ביקש. נתת לו אורך ימים, עולם ועד, גדול כבודו בישועתך, הוד והדר תשווה עליו. אז גדול כבודו, הכבוד של המלך, כן, גדל, התגדל בישועתך, על ידי הישועה שלך, הקדוש ברוך הוא, הוד והדר תשווה עליו. הוד והדר תשווה זה כמו לשים עליו, כן? זה כמו לשים עליו, רק פה זה מעניין, תשווה, המפרשים מסבירים, זה הכוונה, זה לא סתם לשים, אלא לשים בצורה שזה מתאים בדיוק, בלשון שווה, כן? צורה שזה ממש מתאים. ההוד והדר זה כמו שמך נאה לך ואתה נאה לשמך, אז שני הדברים מתאימים אחד לשני, ההוד והדר מתאימים לאותו מלך. כי תשיתהו ברכות לעד, תחדהו בשמחה את פניך. כי תשיתהו ברכות לעד, אתה נותן לו, אתה שם לו, נותן לו ברכות לעד, ברכות לתמיד, תחדהו בשמחה את פניך. מה זה תחדהו? יודעות מה זה תחדהו? תחדהו זה מלשון בארמית, לשמוח זה חדי או חדווה, גם כן, נכון? תחדהו בשמחה את פניך, זה מין תשמח אותו בשמחה. זה קצת... מה?
כפילות.
כן, מין כפילות, נכון? את פניך יחד איתך. סליחה. כי המלך בוטח בהשם, ובחסד עליון בל ימות. הפסוק הזה, זה נראה שזה פסוק שנותן סיבה, נכון? דיברנו על כל הברכות שראינו קודם, על כל השפע שיש למלך והכל, והנה עכשיו מגיע פסוק ח' ואומר, כי המלך בוטח בהשם, ובחסד עליון בל ימות. אז למה כל זה? בגלל שהמלך בוטח בהשם, והוא בוטח בחסד עליון, ולכן בל ימות, לכן הוא לא מתמוטט, לכן הוא מקבל את כל השפע. עכשיו מגיע פסוק ט', תמצא ידך לכל אויביך, ימינך תמצא שונאיך. אז פה אנחנו מגיעים למלחמה ברעים, כן? תמיד אנחנו חייבים איזה משהו כזה, להילחם באויבים, להילחם בשונאים, ואי אפשר בלי שיהיו שונאים, אבל יש פה איזושהי מין בקשה או אמירה, תמצא ידך לכל אויביך, ימינך תמצא שונאיך. יש אפילו המפרשים שאומרים, המלבים נדמה לי אומר, ידך זה יד שמאל, ימינך זה יד ימין, כאילו תופס בשתי ידיים את האויבים והשונאים, תופס אותם מכל הכיוונים. תשיתמו כתנור אש לעת פניך השם באפו יבלהם ותוכלם אש. אז תשיתמו כתנור אש לעת פניך, פניך כאן הכוונה היא לכעס, כמו שאנחנו דיברנו קודם, תחדהו, תודה רבה, תחדהו בשמחה את פניך. קודם דיברנו על השמחה של להיות יחד עם הקדוש ברוך הוא, אבל פה פניך כתנור אש לעת פניך, הכוונה היא כעס. רש"י נותן פה איזה דוגמה לזה? לעת פניך, לעת זעמך. ונתתי פניי באיש ההוא, ככה כתוב בפסוק, מי שחוטא. ונתתי פניי באיש ההוא, הכוונה היא מלשון כעס. תשיתמו כתנור אש לעת פניך, השם באפו יבלעם ותוכלם אש. פריימו מארץ תאבד וזרעם מבני אדם. זאת אומרת, אותם אויבים, אותם שונאים, לא רק שתהרוג אותם, תתפוס אותם, אלא גם את הפירות שלהם מארץ תאבד. הפירות הכוונה היא לילדים שלהם, לצאצאים שלהם. וזרעה מבני אדם, זה כפילות, כי נטו עליך רעה, חשבו מזימה בל יוכלו, בגלל שהם רצו לעשות לך רעה, חשבו מזימה בל יוכלו, הם תכננו לעשות איזושהי מזימה, כן, מזימה זה עצה רעה, שהם לא יכולים לעשות אותה, משהו שהוא גדול עליהם, אבל הם תכננו, כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על פניהם, פסוק קשה, תשיתמו שכם, אז יש הרבה שאומרים שהכוונה היא ששכם מלשון חלק, לחלק אותם, אתה תחלק אותם ותשים אותם כאילו בצד, ובמיתריך תכונן על פניהם, מיתריך, המיתר זה המיתר של הקשת, חץ וקשת, במיתריך תכונן על פניהם, במילים אחרות תשים אותם באיזשהו מקום, תכוון אליהם את הקשת והתוצאה ידועה. אם פוגעים. רומה השם בעוזיך, נשירה ונזמרה בגבורתך. טוב. מה? נכון. זה חוזר על עצמו. הפועל הזה חוזר על עצמו הרבה פעמים. תשית לראשו עטרת פז, כי תשיתהו ברכות לעד. נכון. תשיתמו כתנור אש, תשיתמו שכם. נכון, נכון. באמת מעניין למה כאן דווקא משתמשים בפועל הזה. רומה השם בעוזיך, כוונה היא, זה תפילה שהקדוש ברוך הוא יתרומם בעוז שלו, בכוח שלו, נשירה ונזמרה גבורתך, אנחנו נשיר ונזמר על הגבורה שלך. ופה אומר המלבין, זה בעצם סוגר את מה שפתחנו בו, השם בעוזך ישמח מלך, אז הפסוק האחרון הוא רומה השם בעוזך. אני רוצה לשאול, אבל לפני שאנחנו בכלל נכנסים לעניין, אני רוצה לשאול, הפסוקים האלה, ת' עד י' ד', כל הפסוקים האלה, תמצא ידך לכל אויביך, ימינך תמצא שונאיך, על מי מדברים בכלל?
על האויבים.
מה?
על האויבים.
כן, על האויבים זה נכון. אבל מי זה תמצא ידך? למי אנחנו מתייחסים?
אתה שואל למלך או לקדוש ברוך הוא?
בדיוק. כן. אני בכוונה לא ככה השארתי את זה בערפל. מה?
המלך
עושה משהו. כמו בגילת אסתר. המלך זה המלך. המלך זה המלך. אבל למי אנחנו מתייחסים? תראו, אנחנו עד פסוק, בואו ניקח עד פסוק זין, אוקיי? שזה החלק הראשון בעצם על כל הברכות והשפע שיש למלך. אז אנחנו מתייחסים אל הקדוש ברוך הוא בגוף שני, כאילו נוכח, נכון? השם בעוזך ישמח מלך, המלך הוא נסתר, זאת אומרת הוא, נכון? ובישועתך מה יגל מאוד, תאוות ליבו נתת לו, הרשת שפתיו באלמנת הסלע. אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, ואומרים לו, אתה נתת למלך את השפע. עכשיו, אנחנו מגיעים לפסוק ח', כבר נראה, ואז פסוק ט', תמצא ידך לכל אויביך, ימינך תמצא שונאיך. בדיוק, אז אם אנחנו נמשיך את מה שהיה קודם, אז לכאורה אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, תמצא ידך לכל אויביך, ימינך תמצא שונאיך, וכו' וכו', נכון? כי נטו עליך רע, חשבו מזימה בל יוכלו.
אפילו לאיך פניך השם.
מה? נכון. נכון, נכון, נכון. נכון. אז לכאורה, אנחנו מתייחסים לקדוש ברוך הוא. מה? נכון? על האויבים של השם. מה? מה הבעיה עם זה? אני לא אמרתי שיש בעיה. אני רק אומר שזה רק דרך אחת. שזה רק דרך אחת. דרך אחת איך להסביר את זה. ואני אסביר למה אני מתכוון.
הטכניקות שמדובר עליהן הן מאוד מאוד אנושיים. כאילו חץ וקשת, פייר, לא יודעת.
נראה לך שמדובר במלך.
יותר במלך.
לא, אני לא יודעת. זה נשמע איזשהו משל או משהו שמביאים לתוך הראש האנושי שלנו שאנחנו יכולים להבין.
נכון.
יש הרבה דברים כאלו ולא עד כדי... אני לא יודעת הכל, אבל לא עד כדי כך.
שזה מאוד 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 אנושי.
כן.
מאוד אנושי. יכול להיות...
ועדיין נשמע שזה לגבי הקדוש ברוך הוא, פשוט... אם מעלים כבר את למה לא, אז זה אחד מהסיבות הזה למה לא.
כן, אוקיי, בסדר גמור. בסדר גמור. אני רוצה שתסתכלו על פסוק ח'.
מעבר כזה?
כן. פסוק ח', כי המלך בוטח בהשם ובחסד עליון בא לימות. כי המלך הזה, לאיזה חלק הוא מתייחס? כשקראנו את המזמור אמרנו שכי המלך הולך על מה שלפניו, נכון? תראו, מי שאומר את הדבר הזה, זה המצודות. סליחה, מה?
זה מעין סיכום של
הראשון. מה זה? אם זה מעין סיכום, יכול להיות.
כל המעלות הטובות.
כן, למה? בגלל הסיבה הזאת, נכון? נכון. כמו שראינו למשל בשירה של דוד. כן, אז אחרי שדוד מתאר את כל העזרה שהקדוש ברוך הוא עוזר לו והכל, אז הוא אומר, בגלל שהייתי בסדר, כן? בגלל שאני הייתי נאמן להשם, כתוב שם, ישיב לי כצדקי, כבור ידה ישיב לי וכו', אז כן, בגלל זה. אז זה הכוונה, כי המלך בוטח באשר הוא בחסד עליון בא לימוד. אם זה ככה, אז בעצם אנחנו גמרנו את הנושא, את החלק הראשון של המזמור בפסוק ח', ועכשיו מתחיל משהו חדש, נכון? עכשיו מתחיל משהו חדש. ברגע שמתחיל משהו חדש בפסוק ט', אז כבר אפשר להגיד שעכשיו פונים לדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא. הנה זו תפילה. תמצא ידך לכל אויביך, ימינך תמצא שונאיך, תשיתם או כתנורש לעת פניך, השם באפו יבלם, ותוכלם אש. כל הסיפור הזה, אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא ומבקשים ממנו.
אבל למה זה עובר אז מגוף ראשון לגוף שני?
מה?
תמצא, זה כמו גוף ראשון מדברים לקדוש ברוך הוא.
נכון? לא, אז מהבחינה הזאת זה דווקא מתאים. את שואלת מה זה השם באפו יבלעם.
כן, כאילו זה...
נכון, השם באפו יבלעם, את צודקת. השם באפו יבלעם, פתאום אנחנו מתייחסים לקדוש ברוך הוא בגוף נסתר.
נכון.
השם באפו יבלעם. אבל בפסוק י' אנחנו חוזרים בחזרה עוד פעם, רומה השם בעוזיך.
השאלה אם פסוק י' קשור פה, או שהוא סיכום של
הכל. או שהוא סיכום של הכל, נכון. נכון. זאת שאלה. אבל בכל אופן, אם אנחנו מסיימים בפסוק ח' את הקטע הראשון, מה? השם באפו יבלעם, יבלע אותם. נכון? יבלעם זה הוא, באפו. מה? באפו? אפו של מי?
של השם. זה עדיין בגוף שני.
לא, זה גוף שלישי. לא באפך, באפו. נכון? אז פתאום אנחנו עוברים לזה שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא בגוף, בגוף שלישי, נסתר. נסתר. אז...
פניך.
מה?
פניך.
או, אז מי זה פניך? אז פניך זה המלך. אז בואו נסדר את הבלגן.
כן, יש פה ממש מיקום של גופים.
נכון, בדיוק. בדיוק. יש פה ממש, יש פה איזושהי קפיצה. יש פה קפיצה. זאת אומרת, זה נראה בהתחלה המזמור מדבר על הקדוש ברוך הוא בגוף נוכח, אתה, והמלך בגוף נסתר. אחרי זה, כשאנחנו מגיעים לפסוק ט' שאנחנו לא יודעים האם זה נושא חדש או לא, אז פתאום תמצא ידך לכל אויביך, אנחנו לא יודעים על מי מדובר, לכאורה לפי קודם נוכח זה הקדוש ברוך הוא, ואז פתאום פסוק י' קופץ לזה שלעת פניך תשיתמו כתנור אש לעת פניך השם באפו יבלעם, ובאפו יבלעם זה כבר גוף נסתר ביחס להשם. מה? תשיתמו זה אתה, תשיתמו. אבל פה עוד פעם חוזרת השאלה, מי זה אתה? אתה זה המלך או אתה זה השם? אז כשאנחנו אומרים השם באפו יבלעם, זה עכשיו אנחנו בעצם...
תשיתמו כתנור אש לעת פניך השם.
נו, ומי באפו יבלעם? באפו יבלעם זה המלך. אהה, אוקיי, אז את שמה את הפסיק אחרי השם. לעת פניך השם, באפו יבלעם המלך, ותוכלם אש.
קופץ בין גופים, אבל הכל זה הקדוש ברוך הוא.
אולי, יכול להיות.
כאילו הוא צריך, כאילו, מישהו פה, לעשות את
התווים
בשבילו.
אהה, יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות.
שניהם זה אותו דבר, כי השם עושה את רצון המלך.
יכול להיות. אני באמת חושב שמאוד יכול להיות שזאת הסיבה שלכם, זה ככה קופץ. כדי שלא יהיה ברור לנו. שלא יהיה ברור לנו במי מדובר. אם זה המלך או שזה השם.
לא, זה סוף הכל. שזה לא מטוח שדוד המלך כתב את כל התהילים. זה יכול להיות פה שזה קופץ. זה הכל
להקדש ברוך הוא, לא... כן, ומה, ומישהו אחר חיבר באמצע?
אני לא יודעת.
מה? לא, דווקא פה כתוב למנצח מזמור לדוד. דווקא כאן כתוב שדוד המלך עשה, וגם שמזמור פתאום באמצע הופך להיות של מישהו אחר, זה קצת קשה. נכון, יותר מסתבר שהמזמור, מה?
בשביל האקדמיים.
זה בשביל האקדמיים, כן, זה בניין לידינו, זה לא, אנחנו... בכל אופן, אז באמת לא ברור לגמרי. אז אם אנחנו אומרים שפסוק ח' גומר את החלק הראשון, אז מפסוק ט' תמצא ידך, זה כבר קטע חדש. פה אנחנו מתחילים תפילה, יכול להיות שבאמת זה תפילה לקדוש ברוך הוא, תמצא ידך לכל אויביך וכו'. ואז נצטרך אולי להסביר, כמו שאת מסבירה לי, זה שלעת פניך השם ובאפו יבלעם זה המלך, או משהו כזה. פסוק יוד. מה משנים? לא, עכשיו אני הולך לפי הכיוון שלא משנים. עוד פעם, מה זה לא משנים? לא משנים זאת אומרת שמי שאני מדבר עליו בנוכח זה השם. אוקיי? ואז אני אומר, פסוק יוד, תשיתמו כתנור אש לעת פניך השם. אוקיי? בנוכח, באפו יבלם. אני רק אומר מה שאת אמר, זה הכל. בסדר? טוב, אוקיי. זה מהלך אחד. אבל תראו מה שאומר הרד"ק במקור ב'. הרד"ק אומר בפסוק ח', כי המלך בוטח בהשם, במקור ב', כי אין לו ביטחון ושמחה אלא בך ולא ברוב המון. כן, הוא לא... מה? פסוק ח', בסדר? כי המלך בוטח בהשם, כי אין לו ביטחון ושמחה אלא בך ולא ברוב המון, לא ברוב האנשים, ובחסד עליון יש לו ביטחון, כי הוא עליון על הכל, ובידו להושיע או להיטיב למי שירצה בו, הן ברב הן במעט, בל ימות, לפיכך הוא בוטח שלא ימות. לכן המלך, בגלל שהוא בוטח בך, לכן הוא בוטח שלא ימות. ואמר הוא בחסד, כי כל מה שהוא מיטיב לברוע, והכל הוא חסד מאיתו. עכשיו אומר הרד"ק, תמצא ידך לכל אויביך, תספיק לך ידך שלא תצטרך לעוזר אחר, כמו ידיו רב לו. אז מה הכוונה בפסוק ת' תמצא ידך לכל אויביך? הכוונה היא שלא תצטרך עזרה. אמר כי ידו וימינו יספיקו לו. תמצא ידך לכל אויביך. לא תצטרך עזרה. עכשיו אפשר להגיד את זה על הקדוש ברוך הוא?
לא.
זה באמת ברכה נהדרת, כן? הקדוש ברוך הוא לא יצטרך. או, זה ברור שזה הולך על המלך. אומר הרד"ק, ולפי שיקדים כי המלך בוטח בהשם, אמר כנגד המלך, כיוון שבטחת בהשם, תמצא ידך לכל אויביך.
מה?
בדיוק. אז פסוק ח' הוא הקדמה. כי המלך בוטח בהשם ובחסד עליון בעל אימות, לכן, אנחנו עכשיו פונים אל המלך, ועכשיו אנחנו משנים את הזווית. עכשיו אנחנו עומדים מול המלך. לכן תמצא ידך לכל אויביך, ימינך תמצא שונאיך. בסדר?
זה לא כי, זה לא בגלל, זה כאשר.
מה?
זה כאשר, זה לא בגלל. הכי בפסוק ח'.
למה? למה את חושבת שזה, למה את חושבת שזה כאשר?
כאשר המלך בוטח
באשר ובחסד עליון, בתור, כאילו בתור תנאי, כאשר תעשה את זה אז. בסדר, אבל בגלל, למה כאשר?
מה? כי אם אנחנו אומרים שכאשר, אם אנחנו אומרים שזה בגלל, זה מקשר אותנו לקטע הקודם. בגלל זה המשך של משהו. אבל אם זה כאשר, זה באמת, זה פתיח של משהו.
אבל את יכולה גם להגיד שהפסוק הזה הוא פתיח של בגלל. בגלל שהמלך בוטח באשר, לכן תמצא ידך לכל אויביך, נכון? גם אפשר. מה? ושוב משנים בפסוק י' ובפסוק י' אנחנו אומרים שזה כבר סיכום.
כן, זה סיכום של הכל, זה סביר.
כן, זאת אומרת אנחנו מתחילים, הקטע הראשון מתייחס לקדוש ברוך הוא בלשון נוכח, אתה עוזר למלך, נותן לו שפע והכל, ואז פסוק ח' מתחיל את הקטע השני, כאשר יש לנו את המעבר, שעכשיו אנחנו פונים למלך, ואז זה כבר לא תפילה, אלא זה המשך של השפע, המשך של הברכה, נכון? המשך של הברכה של המלך. עד כאן דיברנו על הברכה של המלך בזה שהוא מלך, ובזה שהוא חי, ובזה שהוא מקבל אורך ימים, ועטרת פז, וכל הדברים האלה. עכשיו אנחנו מדברים על שפע בניצחון כנגד האויבים. בסדר? יש? טוב, זה חלק ראשון. חלק שני, על מי מדבר המזמור? על איזה מלך? מה?
דוד.
פשוט, נכון? לכאורה פשוט. בואו נראה מה שאומר הרד"ק. מה?
זה לא מובן לי.
אוקיי, אז בואי נראה. מה הכוונה למנצח מזמור לדוד? דיברנו על זה בפעם שעברה, נכון? לדוד זה על דוד, או לדוד זאת אומרת שדוד הוא זה שחיבר את זה. אז אם זה על דוד, אז נכון, המלך הוא דוד. אבל אם זה דוד הוא שכתב את זה, אז לכאורה הוא כתב את זה על מישהו אחר. אלא אם כן הוא כתב על עצמו.
או משהו כללי.
גם יכול להיות. נכון? גם יכול להיות. בואו נראה מה שאומר הרד"ק. אומר הרד"ק למנצח מזמור לדוד. גם זה המזמור נאמר על דוד. כן. גם זה זאת אומרת כמו המזמור הקודם, מזמור כף, גם שם לנצח מזמור לדוד. ויש אומרים שנאמר על מלך המשיח. עכשיו, אם הוא על דוד, פירוש לדוד, על דוד, כמו שפירשנו למעלה. ואחד מן המשוררים אמרו עליו ברוח הקודש. כן, למנצח מזמור לדוד, זה לא שדוד חיבר את זה, אלא הכוונה היא שמישהו מהמשוררים אמר את זה, חיבר את זה על דוד. ואם הוא על המלך המשיח, לדוד הוא כמשמעו. כי המזמור הוא לדוד, מה?
שהוא חיבר.
נכון. כי המזמור הוא לדוד, שאמרו ברוח הקודש, על המשיח בנו. כן, המשיח הרי הוא בנו של, כן, נכון. והאויבים הם גוג ומגוג ומחנהו שיצורו על ירושלים לעתיד לבוא. או ילד דוד על המשיח, כי הוא נקרא דוד, כמו ודוד עבדי נשיא להם לעולם. זאת אומרת, אפשר להגיד שזה על מלך המשיח, גם עם הפירוש הראשון. זאת אומרת, למנצח מזמור לדוד על דוד, שהכוונה היא על מלך המשיח, כי מלך המשיח גם נקרא דוד, כי הוא הרי מזרע בית דוד. בסדר?
זה נורמלי שלדוד חיבר את זה ומדבר על עצמו בגוף שלישי?
זה יותר קשה להגיד. יותר קשה להגיד. יש אנשים שמדברים על עצמם בגוף שלישי. כן, אבל מה? זה בא בדרך כלל מגאווה יותר מדי. אבל דוד המלך לא היה אחד כזה.
הוא קיבל דבר כזה בשביל
ללמד.
ללמד, לכתוב משהו כללי. שהוא באמת קשור אליו, אבל גם כללי.
זה גם
ההפך. כן. הנקודה היא, זה קצת קשה. בדרך כלל אפשר להגיד את זה, אבל זה קצת קשה להגיד שהוא חיבר על עצמו ומדבר על עצמו בגוף שלישי.
למה?
מה?
זה כל כך מתאים.
כן?
זה כל כך מתאים, כי הכל זה שבח להשם.
זה שבח להשם, זה נכון.
זה עוד יותר שבח אם זה על מלך, כי שהשם עזר למלך, כאילו, שהשם עזר למישהו.
כן, אבל למשל, אני אתן דוגמה, בסדר? הנה, נפתח לי, מזמור י' ג' למנצח מזמור לדוד. עד אנה השם תשכחני נצח, עד אנה תסתיר את פניך ממני, עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם, עד אנה ירום אויבי עליי. אז בסדר, הוא מדבר על עצמו, אז הוא מתפלל על עצמו, מדבר עליי. ופה פתאום השם בעוזך יגל מלך, ישמח מלך, ובישועתך מה יגל מאוד.
למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא, זה מתאים למה שאנחנו עושים, בבוא אליו.
כן, אבל זה הגדרה של הרקע, נכון? זה רק ה-background, זה רק הרקע של הדבר. בבוא אליו נתן הנביא, ואז איך זה כתוב? אז איך זה כתוב?
חנני.
חנני, השם, ודאי, אז הוא מדבר בגוף ראשון.
אבל בכל זה בקשות, בכל מדבר יותר על תודות ושבח
ו... ותודות יכולות להיות בגוף שלישי? אולי, אבל זה קצת, פשוט נראה לי קצת קשה. יכול להיות.
מכובד.
אולי.
זה מאוד עוזר לנו להחליט באופן, עכשיו מה שנאמר הוא בעצם עוזר לי לדעת אם זה, תמיד שאני רואה מזמור דוד, אם זה משהו כללי או משהו של על דוד. לפי מה שדיברנו עכשיו זה טוב.
כן, זה נכון. זה נכון. למרות שגם בסופו של דבר מה שדוד המלך חיבר על עצמו, זה גם כן משהו שהוא כללי, וזה בא ללמד אותנו. אני רק אומר, אם אנחנו מחפשים את הכוונה שלו, על מי הוא כתב, על איזה חוויה, על איזה אירוע, על מה זה, אז אם הוא היה כותב את זה על משהו, על משהו שקרה לו, אז מסתבר שהוא מדבר בגוף ראשון. ככה מסתבר.
אני יודעת,
אני חושבת
לגמרי, אבל יש
בכל מיני צורות, בהטיות, כן.
כן, והסטאר שלו יכול לשנות, גם, like, you use a different kind of mood, a different kind of technique, ולפעמים גם להסתיר את עצמו.
נכון, נכון, נכון. לכן אני לא אומר בצורה ברורה שוודאי שזה לא. אני פשוט, על סמך מה אני אומר את זה, אני רואה את האפשרויות שהרד"ק מעלה, וגם ראינו את זה בפעם שעברה. אז אם אתה אומר לדוד, זה על מישהו אחר. אתה אומר על דוד, אז זה על דוד. כאילו, ומישהו אחר כתב את זה. אבל האפשרות הזאת שדוד כתב על עצמו, והוא כתב את זה בגוף, היא לא עולה בחשבון. המפרשים לא מביאים את האפשרות הזאת. כנראה בגלל זה. כנראה שזה העניין. אבל אני מסכים שעקרונית אפשר להגיד את זה. נכון. שזה מעניין, ממש כשהכנתי את הדף מקורות, פתאום ראיתי את הקטע הזה, אני לא יודע למה, אבל בספרים האלה זה לא מופיע. זה לא מופיע ברד"ק, אולי זה עוד מהצנזורה. אז תסתכלו אצלכם בדף. יש רד"ק ולא מופיע. כן, לא מופיע.
אז איך
הרב מצא
את זה?
בפרויקט השו"ת. פרויקט השו"ת זה נמצא. כנראה הם לא חשבו על פרויקט השו"ת. טוב, בקיצור, אז הוא אומר, הרד"ק אומר, על מי זה הולך? והנוצרים מפרשים אותו על ישו. אתם רואים את זה?
וואו.
איזה
כזה לא כתוב.
מה? והנוצרים מפרשים אותו על ישו. יש לך שם את ברד"ק? פסוק א'.
לא. יש רק איזה.
ודוד אבינו
הציל
לעולם.
וזהו, נכון? נגמר. אוקיי. אז הנה. והנוצרים מפרשים אותו על ישו. כן? על זה בקיצור, בעוזך ישמח מלך, ישועתך מה יגיל מאוד, תאוות ליבו נתת לו וכו'. אומר הרד"ק, ואתה תשיב להם בכל פסוק ופסוק. כן? עובר על כל פסוק ופסוק, ואומר, מכל פסוק אתה תוכל לענות כנגדם. השם בעוזך ישמח מלך, כי בלא עוז האב לא יהיה עוז לבן, ואם הוא חלש, אינו עולה אלוה. זאת אומרת, הם הרי טוענים שישו הזה הוא אלוה בעצמו, נכון? אז הוא לא צריך אף אחד. אז מה זה השם בעוזך ישמח מלך? מה, הוא תלוי בך? הלאה. וכן תאוות ליבו נתת לו, כי תקדמנו ברכות טוב. כל דבריו הם תלויים באחרים. כל מה שיש לו, כל השפע שיש למלך הזה, תלוי במישהו אחר. זה הרי נגד האמונה שלהם. ואמר, חיים שאל ממך. חיים שאל ממך נתת לו. אז אומר הרד"ק, אם על הבשר, אם הכוונה היא חיים פיזיים, הרי לא יאריך ימים. כן? מה לעשות? הרגו אותו. ואם על האלוהות, אם הכוונה היא חיים, זאת אומרת, חיים רוחניים, אלוהות, מה נתן לו? הלו כבר היו לו. כן? הוא כבר אלוה בעצמו. ואמר, גדול כבודו בישועתך. המשך של הפסוקים. אבל בלא ישועתך, לא יהיה גדול כבודו. אם כן אינו אלוהי. כן? אם הוא צריך את הישועה שלך, סימן שהוא לא אלוהי בעצמו. ואם על הבשר, זאת אומרת, אם הכוונה היא גדול כבודו, כבוד פיזי, כן? שמכבדים אותו, אומר על זה הרד"ק, לא היה אלא נקלה ונבזה, הרי ביזו אותו. כבוד זה הדבר האחרון שהוא קיבל. כי המלך בוטח בהשם, פסוק ח', אם על האלוהות, אין צורך לו לבטוח באחר, ואין צורך לו לחסד עליון שלו ימות. נכון? מה זה בוטח בהשם? מה? לבטוח באלוהות? אותו ישו צריך לבטוח במישהו. הוא הרי אלוה בעצמו. ואם על הבשר, כן, אז הכוונה היא לחיים הפיזיים, נכון? שמבחינה רוחנית הוא היה זה, אבל מבחינה פיזית הוא היה צריך לבטוח בהשם. הרי נימות ותלו על עמות. כך אומר, כן? הרי הוא התמוטט, ותלו אותו על עמות, תלו אותו על הצלב, כן? תלו אותו. וכן כל דברי המזמור.
זה עוד יותר מחזק דרך אגב שאמרנו שלא מדובר בדוד עצמו.
זאת אומרת?
כי פה מדובר לעתיד, משיח בן דוד.
ולכן הם אמרו שזה...
הוא עדיין לא מת, לעומת דוד המלך שלי. ידוע שהוא מת.
את אומרת ככה.
לא, אבל...
כן. באריכות ימים והכל יכול להיות דוד המלך, לפי מה שחזל אומרים, הרי דוד המלך מתחתחילה לא היה אמור לחיות איזה כמה ימים, ביקש וקיבל מהאדם הראשון, הוא קיבל את החיים שלו. אז אפשר, שייך להגיד את זה. בסדר, בכל אופן, אז יש כאן, סליחה, אז יש כאן שאלה, האם זה מדבר על דוד המלך, או שזה מדבר על מלך המשיח, ו... אני רוצה שתראו רגע את הגמרא במסכת סוכה בדף נון ב', שזה בעצם הכיוון של חזל להגיד שהמזמור הזה מדבר על מלך המשיח. ופה יש איזשהו קטע מאוד מוזר. יש כמה פסוקים בספר זכריה שמדברים על העתיד לבוא. ביום ההוא, היום של העתיד לבוא. מקור ג', והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגויים הבאים על ירושלים. ושפחתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים. הקדוש ברוך הוא ישפוך על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים, שפע רוחני. והביטו אליי את אשר דקרו. כן, דקרו, כן, לדקור, להרוג, זה אנחנו מכירים בצערנו. וספדו עליו כמספד על היחיד, והמר עליו כהמר על הבכור. כן, יעשו מספד על אותו אחד שדקרו, וזה יהיה מספד על, כמו מספד על היחיד. מספד על היחיד הכוונה היא כמו על בן יחיד, כן, בן יחיד זה מספד מאוד מאוד כבד, והמר עליו כאמר על הבכור. המר מלשון מר, בכי מר, ממררים בבכי, כמו על בכור שמת. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד עד הדרימון בבקעת מגידון, וספדה ארץ משפחות משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד, ונשיהם לבד, משפחת בן נתן לבד, ונשיהם לבד. מכאן דרך אגב חז"ל לומדים את כל העניין שלהפריד בין גברים לנשים. אז פה כתוב שאפילו בזמן הספד הפרידו את הגברים והנשים, קל וחומר בשעת שמחה, לכן זה נכנס למסכת סוכה, לדף נ"ב, שזה הפרק שמדבר על שמחת בית השואבה, שהיו עושים עזרת נשים וכו', נכון. דרך אגב, זה לא עזרת נשים שיש בבית המקדש, זה לא הכוונה שזאת הייתה עזרת נשים.
שבנו במיוחד מרפסת.
נכון, בנו מרפסות. מה?
הם בנו עליה.
כן, גזוסטראות, המרפסות האלה למעלה. עזרת נשים, הכוונה היא זה מקום שנשים מותרות להיכנס לשם, זה הכוונה. בסדר? בכל אופן, אז הגמרא מסכת סוכה בדף נ"ב שואלת מקור ד', היי אספיידה, מה יביד אתי? מה זה המספד הזה? מי זה אותו אחד שדקרו אותו? על מה מדובר? פליגי בה, נחלקו בזה רבי דוסה ורבנן. חד אמר על משיח בן יוסף שנהרג, וחד אמר על יצר הרע שנהרג. מדברים על עתיד לבוא, כמעט הסוף, 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 לפני שמלך המשיח מתגלה, ואז או שמספידים את משיח בן יוסף שנהרג, או שמספידים את יצר הרע שנהרג. תנו רבנן, אולי לפני כן, משיח בן יוסף. מי זה משיח בן יוסף? אנחנו יודעים שיש משיח בן דוד, נכון? מי זה משיח? המקדים, נכון? המקדים. מי זה המקדים הזה? תראו מה שאומר המהרש"א. תקפצו להי. דבגאולה עתידה במהרה בימינו, בתחילה, זה בסדר, זה בסדר, מרגי, תודה. לא, לא, זה בסדר גמור, תודה. זה הרבה יותר טוב מלפניכם. דבגאולה עתידה במהרה בימינו, בתחילה יבוא משיח בן יוסף להושיע את ישראל. כמו שכתוב, ובית יוסף להווה, ובית עשיו לקש. שאין זרעו של עשיו קלה, אלא על ידי משיח בן יוסף. אבל על ידי עובדי כוכבים רבים, גויים רבים שיבואו שוב לירושלים, יהרג, ולא יהיה גאולה שלמה עד בו משיח בן דוד, כמפורש בכמה מקראות. מן שני שלבים כאלה. קודם בא משיח בן יוסף, הורג את עשיו, אבל הגויים יהרגו אותו, וזה המספד שיעשו כאן, ואחרי זה יבוא משיח בן דוד. טוב, מוזר. זה חלק ראשון. מה?
מבאס.
כן.
כי כאילו אנחנו עדיין לא שם אפילו.
אנחנו לא ברור לגמרי איפה אנחנו, האמת. לא ברור לגמרי. בואו נראה. הגמרא ממשיכה הלאה ואומרת, תנו רבנן, משיח בן דוד שעתיד להיגלות במהרה בימינו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שאל ממני דבר ואתן לך. שנאמר הספרה אל חוק וגומר, אני היום ילידתיך, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך. זה מזמור בית. אז מה הוא ביקש? וכיוון שראה משיח בן יוסף שנהרג, כן, משיח בן דוד עומד ורואה את משיח בן יוסף שנהרג, אומר לפניו, ריבונו של עולם, איני מבקש ממך אלא חיים. אומר לו, חיים? זה לא חיים, חיים. עד שלא אמרת, כבר התנבא עליך דוד אביך, שנאמר, חיים שאל ממך, נתת לו. משיח בן דוד מבקש חיים, ועל זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, כבר דוד אביך התנבא עליך, ואמר, חיים שאל ממך, נתת לו. כן, תיתן לו את, תן לו את החיים. אז טוב, כל הסיפור הזה מאוד מאוד מוזר, אנחנו לפחות מבינים קצת לפי ההקשר הזה, איך אחרי כל הברכות הגדולות של מלכות ועטרת פז וכל הזה, כל מה שהוא מבקש זה בסך הכל חיים, כן? כי אחרי שהוא רואה את הפרטנר שלו, את משיח בן יוסף, נהרג, אז הוא אומר, תן לי רק לחיות, זה כבר דבר חשוב. והקדוש ברוך הוא אומר, זה כבר הבטיחו לך מההתחלה, מה אתה דואג? איך מבינים את זה? מה פתאום? למה למשיח בן יוסף לא הבטיחו חיים, ולמשיח בן דוד כן הבטיחו חיים? איך זה בכלל קשור למזמור שלנו? אז אני רוצה שאנחנו ננסה להבין את הסיפור הזה. מה?
הפסוק שלנו זה לא הנבואה?
לא הבנתי.
הפסוק שלנו בחף א', זה לא כן. נבואה ש...
כן, כן, חיים שאל ממך, נתת לו. אורך ימים, עולם ועד. אז זה העניין. מלך המשיח יבקש לעתיד לבוא מהקדוש ברוך הוא שייתן לו חיים, כי משיח בן יוסף נהרג, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה מה שאתה מבקש. דוד אביך כבר התנבא עליך, ואמר שאני אתן לך חיים. חיים שאל ממך, נתת לו.
אז הנתת לו זה הבקשה של דוד.
נכון. בקשה, נבואה, נכון? נכון, אמת. טוב, אז יש לנו פה בעצם שני כיוונים. כיוון אחד, שמדובר על דוד המלך בעצמו, שזה המלך, למתנצח, אם דבר על דוד זה על דוד. כיוון שני זה מלך המשיח. מלך המשיח עם משיח בן יוסף, וכל הסיפור המוזר הזה. אני רוצה שננסה להבין את התמונה של המזמור לפי שני הכיוונים, ואז לנסות לחבר ביניהם. בסדר? ננסה לעשות את זה. לא בעשר דקות, אבל ננסה לעשות את זה בקצרה. טוב. בואו נראה קודם כל את הכיוון הראשון. אני מקווה, למי אין תנך? יש פה כמה שאין. טוב, אז... מה? אז זהו, אז תקשיבו, אוקיי. בסדר גמור. אוקיי, אז הכיוון הראשון שאני רוצה שנראה, זה הכיוון של... שהמזמור מדבר על דוד המלך. את הדברים האלה מסביר פה המלבים. תראו את המלבים בפתיחה, במקור ו'. אומר המלבים למנצח, מזמור לדוד, במזמור הזה יספר הצלחות דוד, מיום שנמשך למלך, ואיך הבטיחו השם שיהיה המלכות ירושה לבניו, ואיך ניצח אחר כך את אויביו, וימדד את מואב שני חבלים להמית, ושני פסוקים הראשונים הקדמה למזמור, כמו שיורה על זה מילת סלע. מה אומר המלבים? בעצם כל המזמור הזה מדבר על הפריחה של דוד המלך, על ההצלחה של דוד המלך, איך הוא מתרומם לאט לאט או מהר מהר, ואיך הוא מצליח לנצח את כל האויבים שלו. ושני הפסוקים הראשונים הם בעצם הקדמה. למנצח מזמור לדוד, זה לא נחשב, זה ממש פתיחה. השם בעוזך ישמח מלך ובישועתך מה יגל מאוד, תאוות ליבו נתת לו והרשת שפתיו בל מנעת סלע. המילה סלע, אמרנו כבר כמה פעמים, זו מילה של סיום. הרב הירש למשל אומר, סלע, הכוונה היא כמו תפנים, תכניס לסל. כן, זה כמו שקוראים היום באינטרנט, מכניסים לסל לקניות. תכניס את זה פנימה. אז זה הכותרת. המלך, דוד המלך, שמח בישועתו של הקדוש ברוך הוא, תאוות ליבו נתת לו וכולי, והנה עכשיו מתחיל המזמור מתחיל לתאר את ההצלחות של דוד המלך. כי תקדמנו ברכות טוב, תשית לראשו עטרת פז. מה קרה שם? על מה זה מדבר? אומר המלבים, תסתכלו פסוק ד', כי מתחיל לספר הצלחות דוד. הראשון היה מה שמשכו השם על ידי שמואל למלך. אומר, בעת שתקדמנו ברכות טוב, שהיא הברכה הראשונה שקידמת אותו, ושהוא לא עלה ליבו כלל להתאבות לזה. הברכה הזאת הייתה היסוד לכל הצלחותיו, כי אז תשית לראשו עטרת פז שנשארה על ראשו בקביעות. הדבר הראשון הוא, דוד המלך לא הציג מועמדות. דוד המלך מעולם לא ניסה להיות מלך. בסדר? מכירים את הפסוקים בשמואל א', פרק ת' ז'. הקדוש ברוך הוא שולח את שמואל ואומר לו, אני ניחמתי אחרי שאול, אני לא רוצה אותו למלך, הוא לא מתאים, תודה רבה. הוא לא מתאים להיות מלך, לך תמשך את בן ישי. ושמואל מגיע לבית של ישי, והבנים עוברים שם אחד מול השני, ואז דוד מגיע שם בסוף בסוף בסוף, והוא המלך. דוד המלך בכלל לא ביקש את זה. אז בא דוד המלך ואומר פה, כי תקדמנו ברכות טוב, תקדמנו, אתה הקדמת את הברכה הזאת עוד לפני שבכלל ביקשתי את הדבר הזה. ומהי הברכה? תשית לראשו עטרת פז, את המלכות. חיים שאל ממך נתת לו, אורך ימים עולם ועד. אומר המלבים פסוק ה', חיים, אחר כך רצה שאול להורגו. הוא ביקש ממך חיים שלא ימות ביד שאול, ונתת לו. כן, התפילות של דוד המלך, למשל, תפתחו במזמור נונטט. לדוגמה. הנה, זה מזמור שהוא מהרגעים האלה. כששאול רודף אחרי דוד, למנצח אל תשחט לדוד מכתם, לשלוח שאול, וישמרו את הבית לעמיתו, כן, עוקבים אחרי דוד המלך, רוצים להרוג אותו. הצילני מאויבי אלוהי, ממתקוממי תסגבני, הצילני מפועלי אבן ומאנשי דמים מושיעני, כי נעבו לנפשי, אגורו על היזים, לא פשעי ולא חטאתי השם, כן, רוצים להרוג אותי. זה מה שהוא מבקש. אז הנה, חיים שאל ממך, נתת לו. אחר כך ביקש ממך אורך ימים שיתארכו ימיו. וגם זה נתת לו, עולם ועד שיתארכו ימיו תמיד. עוד מעט נראה איפה הייתה הבקשה הזאת. אחרי זה, פסוק ו', גדול כבודו בישועתך, ההוד והדר תשווה עליו. גדול, אחר שמת שאול, נתגדל כבודו על ידי ישועתך, שמשחרו כל ישראל, והצליח במלחמותיו, עד כי הוד והדר תשווה עליו. כן, הוא ניסה ונלחם וניצח. שההוד שנתת לו היה שווה עליו. רצונו לומר, נערך לו וראוי אליו לפי מעשיו. זה מה שאמרנו, תשווה עליו, הכוונה היא שזה בדיוק מתאים לו. כי תשיתהו ברכות לעד, פסוק זין, תחדהו בשמחה את פניך. כי תשיתהו, אומר המלבים, אחר כך רצה לבנות הבית. דוד המלך רוצה לבנות את בית המקדש. ובאו הבטחה על ידי נתן הנביא, שלא תסור המלכות מביתו עד עולם. כמו שכתוב, והקימותי את זרעך וגומר, וחסדי לא אפיר מאמו, ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם. ואז בא המלך דוד וישב לפני השם וגומר, ויומר, אתה השם האלוקים ודבריך יהיו אמת, ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם. וזהו שאמר, בעת שתשיתהו שיהיה ברכות לעד, אז תחדהו בשמחה בעת שיהיה את פניך, היינו בעת שישב לפני השם, כי אז אמר בשמחתו לאמור את פסוק ח'. אז בואו, לפני שאנחנו רואים את זה, בואו נקפוץ לרגע אחד בשמואל ב' פרק ז', בסדר? מי שיש לה את התנ"ך. שמואל ב' פרק ז', שם הפסוקים, ועליהם בעצם המלבים מבסס, אני חושב, את עיקר הפירוש שלו. יש לכם, בסדר? פרק ז', ויהי כי ישב המלך בביתו והשם הניח לו מסביב מכל אויביו. כן? אחרי דוד המלך מקבל שלווה ושקט. ויאמר המלך אל נתן הנביא, ראנה, אנוכי יושב בבית ארזים, וארון האלוקים יושב בתוך העירייה. איך זה יכול להיות? אני בבית מפואר והכל, ארון הברית נמצא בתוך אוהל. ויאמר נתן אל המלך, כל אשר בלבבך לך עשה כי ישב עמך. מצוין, מה שאתה רוצה לך תעשה, תבנה את בית המקדש. ויהי בלילה ההוא, ויהי דבר השם אל נתן לאמור, לך ואמרת אל עבדי אל דוד, כה אמר השם, אתה תבנה לי בית לשבתי? אתה תבנה? כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל למצרים ועד היום הזה, והיה מתהלך באוהל ובמשכן. בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל, הדבר דיברתי את אחד שבטי ישראל אשר ציוויתי לראות את עמי את ישראל לאמור, למה לא בניתם לי בית ארזים? כל השנים האלה, מאז יציאת מצרים. אני ביקשתי מישהו שיבנה לי בית ארזים, אני ביקשתי מישהו שיבנה לי את בית המקדש. היה משכן, היה אוהל, זה נכון. אבל לבנות בית ככה, זה לא ביקשתי. זה נשמע קצת שנותן לו מוסר. כאילו, מה אתה מעלה כאלה מין רעיונות? אבל תראו את ההמשך. ואתה, כה תאמר לעבדי לדוד, כה אמר השם צבקות, אני לקחתיך מן הנווה מאחר רצון להיות נגיד על עמי על ישראל. אני לקחתי אותך מלהיות רועצון להיות מלך, והיה עמך בכל אשר הלכת, והחרית את כל איביך מפניך, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ, גידלתי את השם שלך, ושמתי מקום לעמי לישראל ונתעתי ושכן תחתיו, ולא הרגע זאת ולא יוסיפו בני אבלה לענותו כאשר בראשונה, ולמן היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל והניחותי לך מכל איביך, והגיד לך השם כי בית יעשה לך השם. אתה רצית לעשות לי בית, אני אעשה לך בית. כך אומר לו הקדוש ברוך הוא. ומה יהיה הבית הזה? כי אם לאו ימיך, ושכבת את אבותיך, אחרי שאתה תיפטר מן העולם, והקימותי את זרעך אחריך, אשר יצא ממאיך, והכינותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי, וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. אני אהיה לו לאב, והוא יהיה לי לבן, אשר באבותו והוכחתי בשבט אנשי ונגיע בני אדם, וחסדי לו יסור ממנו כאשר אסירותי מעם שאול אשר אסירותי מלפניך. כן, הבן שלך הוא זה שיבנה את בית המקדש, ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך, כי שכה יהיה נכון עד עולם. ככל הדברים האלו וככל החיזיון הזה, כן דיבר נתן אל דוד.
זה ממש המעבר בין דוד לבין משיח.
בדיוק. פה בעצם הקדוש ברוך אומר לדוד המלך, אתה רצית לבנות לי בית? נהדר, תדע לך, לא אתה תבנה את הבית, אלא אני אבנה לך בית, והבית שאני אבנה לך, הוא יבנה לי בית. כן? זאת אומרת, הבן שלך, הזרע שלך, הוא זה שיבנה, וכאן בעצם הייתה הבטחה שהמלכות לא תסור מבית דוד עד עולם. פה נמצאת ההבטחה. נתן הנביא ניגש אל דוד, בכל אופן, נתן הנביא ניגש אל דוד המלך, אומר לו את הדברים האלה, ואז ויבוא המלך דוד וישב לפני השם ויאמר, מי אנוכי השם אלוקים ומי ביתי כי אבירתני עד הלום. כן, הוא בא ויושב לפני השם, לפני ארון הברית, ומודה לקדוש ברוך הוא, מי אנוכי, אני קטן כזה שהבאת אותי עד לכאן, ותקטן עוד זאת בעיניך השם אלוקים, ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק, אתה מדבר לא רק עליי אלא גם לדורות הבאים, וזאת תורת האדם השם אלוקים, ומה יוסיף דוד עוד לדבר אליך, ואתה ידעת את עבדך השם אלוקים. בקיצור, דוד המלך מודה לקדוש ברוך הוא מאוד מאוד על כל הזה, והוא מבקש, ואתה השם אלוקים הדבר אשר דיברת על עבדך על ביתו, הקם עד עולם ועשה כאשר דיברת. כן? מה שהבטחת בבקשה תקיים, שבאמת המלכות תישאר לבית דוד עד עולם. עכשיו פה, אם אנחנו נחזור בחזרה לפסוקים שלנו, אז אתם תראו מאיפה המלבי מצא את הפירוש שלו. תסתכלו בפסוק זין. סליחה. כי תשיתהו ברכות לעד, כי תשיתהו ברכות לעד, תחדהו בשמחה את פניך, כי המלך בוטח בהשם ובחסד עליון בא לימות. אז איך מפרש פה המלבי? מה זה כי תשיתהו ברכות לעד? כי תשיתהו ברכות לעד, הכוונה היא שלא תסור המלכות מביתו עד עולם. תשיתהו ברכות לעד. תחדהו בשמחה את פניך. תחדהו בשמחה את פניך, זה מה שכתוב, וישב, ויבוא המלך דוד, וישב לפני השם. תחדהו בשמחה את פניך. ואז דוד המלך מודה לקדוש ברוך הוא, ומה הוא אומר? אתה השם האלוקים ודבריך היו אמת וכולי. ואז הוא אומר בשמחתו לאמור את מה שכתוב אצלנו בפסוק ח', כי המלך בוטח בהשם ובחסד עליון בל ימות. כיוון שאני בוטח בך, זה מה שמחזיק אותי, זה מה שמחזיק את המלכות שלי. איפה זה נמצא שם בפסוקים? פחות מפורש. פחות מפורש. אבל דוד המלך קורא לעצמו עבד של הקדוש ברוך הוא. מי אנוכי מביתי ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק. וזה בעצם מה שכתוב כאן במזמור על זה שבגלל שדוד המלך בוטח בהשם, בגלל כי המלך בוטח בהשם ובחסד עליון באלימות, לכן יש את כל ההשפעה הזאת. פה המלבי מצא את הדבר הזה. ואז אנחנו מגיעים לפסוק ט', תמצא ידך לכל אויביך, ימינך תמצא שונאיך. תסתכלו פסוק ט' במלבים. אחר החיזיון הזה, לחם דוד מלחמות גדולות עם פלישתים ומואב וארם ובני אמון, וימדד את מואב שני חבלים להמית. על זה אומר, בעת שידך השמאלית תמצא את אויביך, וימינך תמצא את שונאיך, אז תשיתמו כתנור אש וכו'. אז גם המלבים מפרש כמו הרד"ק, שהכוונה היא לניצחונות של דוד המלך. הניצחונות של דוד המלך, זה מעניין שהמלבי מפרש את פסוק י"ג, כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על פניהם, הוא מפרש את זה על הניצחון שלו על מואב. מכירים את הסיפור הזה שהוא חילק אותם לכמה חלקים והרג חלק מהם וחלק מהם השאיר בחיים? זה היה נקמה על זה שהם הרגו את ההורים שלו. מכירות את הסיפור הזה? מה? באיזה ספר זה? זה מופיע בשמואל ב', לא סתם בשמואל ב', אלא מיד אחרי פרק ז', ממש מיד אחרי פרק ז', אחרי כל ההודעה של דוד המלך, אז כתוב שהוא התחיל ללחם בפלישתים וניצח אותם ונלחם במואב וניצח אותם והכל. אז הנה הרצף. הנה הרצף. אז זה מה שאומר המלבי. זה המקום. אז בקיצור, מה שיוצא לנו לפי המהלך הזה, זה שהמזמור מדבר על דוד המלך. דוד המלך מקבל את הברכה של המלכות, עוד לפני שבכלל הוא ביקש את זה, ומשם ואילך זה הולך וגדל, הולך ופורח, עד שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו גם על הזרע שלו, ועל בניין בית המקדש. דוד המלך מודה לקדוש ברוך הוא, ויוצא לדרך ומנצח, מנצח לא רק מבפנים, אלא גם מבחוץ, פלישתים, המון, מואב וכו' וכו' וכו'. זה על הדרך הזאת שאנחנו מדברים על דוד המלך. הדרך השנייה, מדברת על מלך המשיח.
ומי אמר
במומר כתב את זה? מה? לא, אז מי כתב את זה? זה כל שאחד המשוררים, נכון? אחד המשוררים. אוקיי. הדרך השנייה זה על מלך המשיח. מלך המשיח, אמרנו שבעצם המלך הזה הוא מלך שעליו אנחנו יכולים לקרוא מאוד, מאוד בקלות את הפסוקים האלה, נכון? השם בעוזך ישמח מלך, בישועתך מייגל מאוד, תאוות ליבו נתת לו, הרשת שפתיו באלמנת הסלע, כן, כל מה שהוא מבקש אתה נותן לו וכו', כי תקדמנו ברכות טוב, תשית לראשו עטרת פז, חיים, וכו' וכו' וכו'. אבל אז אנחנו מגיעים לחיים שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועד, ופה מגיעה הגמרה הזאת במסכת סוכה שאנחנו לא מבינים אותה. יש את משיח בן יוסף, הרגו אותו, משיח בן דוד מבקש לקבל חיים והקדוש ברוך הוא נותן לו. מה הסיפור שם? אז כדי להבין את זה, אנחנו עוד מעט נחבר את הכל, נשתדל. הפירוש של משיח בן יוסף שמת ומשיח בן דוד שמקבל חיים, מופיע במהר"ל במקור זין. תסתכלו בנצח ישראל פרק למד זין, המהר"ל אומר שם ככה. הוא מדבר על משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. הוא פירוש זה. כי אומה ישראלית הם דומים לאדם אחד שיש בו 12 איברים. והם מנויים וידועים והם כנגד 12 מזלות או כנגד 12 חודשי השנה. זה כתוב בספר יצירה כל החלוקה הזאת. איך מחלקים את האיברים של האדם. ויש באדם שני איברים והם מלכים על כל האיברים. והם הראש והלב. הראש הוא מלך והלב הוא מלך. כי מלכות יהודה נגד הראש, וכדכתיב בתחילת ספר שופטים, יהודה יעלה בראש, ויוסף תמיד הוא באמצע כנגד הלב, שכן תמצא בנשיאים נשיא אפרים באמצע, דומה ללב שהוא באמצע האדם. מין שתי מלכויות, כשיהודה שממנו מגיע משיח בן דוד הוא הראש, ויוסף שממנו מגיע משיח בן יוסף הוא הלב. ושני האיברים האלה מולכים על האדם, עוד מעט נסביר. וידוע כי הנשמה הנבדלת, הרוחנית היא במוח, והנשמה היא אלוקית יותר מן הלב. וכן הוא, מה? הנשמה היא במוח. בסדר? החלק היותר רוחני. מה יותר רוחני, הראש או הלב? מה יותר רוחני? הראש, נכון? המוח, הדעת. מה זה? הנשמה הנבדלת היא במוח, כלומר היא מתגלה במוח. והנשמה היא אלוקית יותר מן הלב. בסדר? היא יותר רוחנית מהלב. וכן הוא מלכות יהודה. כאשר המלכות הוא כראוי. אתם תצטרכו קצת סבלנות עד שאני אסביר את זה, בסדר? אני מתנצל. כאשר המלכות הוא כראוי, אז מקבלים כבוד השם ואין כאן רק מלכות בית דוד. כשהמלכות היא כמו שצריך, כלומר שהראש מלך, אז יש כאן רק את מלכות בית דוד. ולפיכך ראוי כי יהיה מלך אחד לכל י' בית שבטים, שם י' בית אברי האדם. אבל כאשר אינם זוכים, אם עם ישראל לא זוכים, אז מה? אינם מקבלים לגמרי את כבוד השם. ואין להם מעלה זאת כאשר ראוי, ואז נחלק המלכות. הראש מולך והלב מולך. ורוב האיברים נמשכים אל הלב שהוא עיקר, ומיעוט האיברים, סליחה, אל הראש, כאשר הוא בחיסרון. כיוון שהראש לא שלם, לא מולך לגמרי, אז יש הרבה איברים שהולכים אחרי הלב. לכך לא היה ליהודה רק שבט יהודה ובנימין, שהם האיברים הקרובים ביותר לקבל כבוד השם, כאשר המקדש בחלקם. יהודה ובנימין, שם נמצא המקדש, לכן הם קרובים למלכות יהודה, מלכות בית דוד. אבל שאר האיברים שהם השבטים לא היו נמשכים אחריהם, כאשר, כיוון שלא היו ישראל במדרגה הזאת העליונה לקבל זה. קטע אחד קטן, מזה תבין למה לא נמשכו בשמן המשחה רק מלכי בית דוד. כי מפני, כי שמן המשחה ראוי למשוח הראש ומלכות בית דוד אשר סליחה, מתייחס להם הראש ולכך הם בלבד נמשכים. טוב. אז מה, מה, על מה אנחנו מדברים כאן? על מה אנחנו מדברים? יש פה, סליחה, שתי מלכויות. אם אנחנו ניקח את האדם, ולאדם יש שני איברים שמולכים עליו, שזה הלב והראש. מה זאת אומרת שני איברים שמולכים עליו? מה הכוונה? מלך זה אחד שמנהיג, אחד שמוביל. ובעצם, אם היינו שואלים, מה צריך להיות הדבר שמוביל את ההחלטות שלנו? מה צריך להוביל אותי? אם לעשות או לא לעשות? הראש, מה? נכון? הראש, זה ברור. אבל העובדה הקיימת היא שהמון פעמים אנחנו יודעים להגיד, אני יודע שזה נכון לעשות ככה, אבל, אבל, האבל הזה מאיפה הוא מגיע? מהלב. נכון?
שהרגש משתלט על השכל.
הרגש משתלט על השכל, הרצונות משתלטים על השכל. יש כאן איזושהי, סליחה, איזושהי מערכת נוספת, שיש לה גם כן מה להגיד.
זה
לא כל
כך רע.
מה?
זה לא כל כך רע.
חיכיתי לזה, חיכיתי לזה. חיכיתי לזה. אני עוד מעט אסביר לך למה את לא צודקת. את כן צודקת, אבל את לא צודקת. אני עוד מעט אסביר לך למה. אבל אני אשאל ככה, איזה מלך יותר פופולרי? הראש או הלב?
הלב.
הלב, ברור שהלב, נכון? הלב הרבה יותר קרוב אלינו. זאת אומרת, הלב זה מה שבסופו של דבר אני מתחבר אליו, אני מרגיש אותו, אני רוצה אותו. הראש נשאר איפשהו הרבה פעמים במחלקה לפילוסופיה, כן? שמים אותו שם בזה, ובסדר, אוקיי, נכון, אמת, הכל טוב ויפה, אבל הלב שלי אומר משהו אחר. מה המצב האידיאלי? המצב האידיאלי, מה?
איזון.
איזון בין מה? בין הראש ללב?
שהלב ילך אחרי הראש.
שהלב ילך אחרי הראש. איזון זאת אומרת, את אומרת 50% 50%. הראש אומר את מה שנכון לעשות. הלב אומר, אבל אני לא מתחבר לזה, אז אני לא עושה. אז אם נגיד איזון 50% ללב, 50% לראש, אנחנו בבעיה.
אני לא אומרת 50%.
אלא?
הקרוב.
הקרוב לזה. 49-51.
לא.
אני
יודעת שבדפורה
גם
כן
יש מחלוקת מתי בן אדם מת. הם באמת, הוא הראש ולב.
נכון. זה לא רק ברפואה, זה מחלוקת בגמרא?
אבל לא.
כן, לזה התכוון.
לזה התכוון.
לזה התכוון, נכון.
אבל הרופאים הם שלא מתווכחים עם הגמרא.
נכון, נכון.
אבל המוח צריך להיות מושפע דרך הלב.
פוך. אנחנו מפחדים מההוראות של
הראש. אני כבר איזה, מה?
אנחנו מפחדים מההוראות של הראש.
נכון. עכשיו, אז פה הנקודה. פה בעצם הנקודה. רק שנייה אחת. אני כבר...
Not that it has to dominate, but there has to be some influence from the heart. Like, just like in a situation, even in a science, like medicine, maybe where the strongest opinion is going to be cognitive, finally.
זה חייב לעבור דרך הלב.
נכון.
את עוד מעט תראי עד כמה שאני מסכים איתך. אל תדאגי, אני מאוד מסכים איתך. אל תדאגי.
אני כבר קצת שכים את התואר, ואני תמיד חושבת, כאילו, אי אפשר לעשות. כאילו, ביחס לעם ישראל, עם האויבים, עם אנשים שלא עושים את מה שהשם רוצה, כאילו, זהו, הורגים, וזהו, ממשיכים הלאה. כל כך קשה, וכל כך, כאילו, זה קשה להגיד, אבל... נראה לי שהרדיקל מוסלמים are the only ones who באמת עושים כאילו מה שהם חושבים שזה צודק לעשות, וזה מה שכתוב בתורה, בלי הכניסה של הלב.
את מדברת על היחס לאויבים. את מדברת בקטע של יחס לאויבים.
אבל זה כמו, כשקוראים את האנשים היום, כאילו, אף אחד יגיד, כאילו, יעמוד לפני הציבור ויגיד, כאילו, צריכים להרוג את כולם.
יופי. מצוין, הכל מתחבר. דרך אגב, אני ראיתי לפני כמה שנים תוכנית ילדים על מגילת אסתר, חושב שאמרתי לכם את זה. מגילת אסתר עם עדכון. מגילת אסתר, הכל זה עד הסוף. בסוף קרה משהו אחר.
לא צלו אותם?
לא. אחשוורוש מזמין את מרדכי ואת המן. ואומר להם, נו באמת, תפסיקו לריב. והם עשו שלום. לחצו ידיים והכל נהדר. ככה. ככה, כמו שזה. אני אומר לכם, זה הטלוויזיה החינוכית של מדינת ישראל. בסדר? זה לא לציטוט. בכל אופן.
אחרי זה אגר, ככה זה חרב, עולים, זהו, נגמר הסיפור, אין לב.
אז איפה...
עושים את הטעות, עושים את הטעות.
אז זהו, פה בדיוק אני רוצה לחבר. אין לב, או שהלב מתיישר לפי השכל. אני אסביר למה אני מתכוון. אסביר למה אני מתכוון. מה? זה עמוק. אז נגיד. נגיד.
לא, זה כמו שיש מרחם על רחמנים, כאילו אתה אומר,
בדיוק.
אני הורג את המת, כאילו, המוסר שלנו הוא לכאורה היום יגיד מה פתאום, להרוג ילדים, להרוג תינוקות, להרוג זקנים, אבל אתה אומר בעצם, אם אני לא אעשה את זה, אז
בסוף אני הורג את המת. בסופו של דבר, המצב האידיאלי הוא שמה שנכון, מה שצריך להיות, הלב שלנו צריך להזדהות איתו. ואז ברור שאנחנו לא מתעלמים מהלב. הפוך. הלב שלנו הוא לגמרי, לגמרי, לגמרי מתחבר למה שצריך להיות. המצב הזה היה, הוא היה פעם, אצל אדם הראשון לפני החטא. ככה זה היה. מה שנכון, זה מה שהלב רצה. ומה שלא נכון, הלב סנה. זאת אומרת, אנחנו אמורים, באמת, להסתובב בהרגשה כזאת שאנחנו לא מסוגלים לראות המלאכים מול העיניים שלנו. לא מסוגלים. מה? כן, על כמה, כן. יש כמה כאלה שאנחנו יכולים.
עלייך, עלייך לא מסוגלים.
יש פה מישהו שמסוגל לראות את המלאכים?
שאלה
מי זה המלאך. זהו, אם את אומרת זה...
אבל מה, אתה תחיל להרוג מחר תינוק?
מה, זהו בדיוק. אנחנו... רגע, וסליחה, אני לא אמרתי שצריך להרוג תינוקות
פלסטינים.
לא אמרתי. עוד פעם לא נתתי.
סתם, אני דחקתי אותה לפינה.
אוהבים מאוד את השכנים שלנו. אבל מה שאומרים לילדים, כי צריך לחנך את הילדים, מה עושים עם כל החבילה שלנו? אז אנחנו כבני אדם, כיחידים, אסור להרוג, נקודה. אבל הממשלה, הצבא, כל המנהיגים, כן.
אוקיי, אז יש דרכים להתמודד עם זה.
למה?
יש דרכים להתמודד.
אני רק ניסיתי להגיד שהראש שלנו לא נמצא לגמרי.
אבל הם הבנים שלנו, הצבא, הם הבנים שלנו.
אז בואו, אנחנו לא ניכנס לסוגיה הזאת, זו סוגיה, אפשר על זה עוד לילה. אפשר לזה עוד לילה, אבל אני רוצה רק לדבר על העיקרון, כן.
זה עכשיו שהלב לא רוצה ללכת אחרי הראש, אלא שזה פחות ברור מה באמת נכון ולא נכון.
ממילא.
מה זה אומר?
ממילא זה פחות ברור.
זה פחות, כן.
ממילא זה פחות ברור. בגלל שיש לנו עוד מלך, לכן זה לא ברור לנו. מה שהרמב"ם כותב במורה נבוכים. לפני, כתוב שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת טוב ורע. אז הרמב"ם אומר, מה היה להם לפני? אנשים חושבים שהם אכלו מעץ הדעת, אז הם קיבלו דעת. ולפני כן לא הייתה להם דעת. הרמב"ם אומר, מה פתאום? זה שטויות. לפני כן הייתה להם דעת אמת ושקר. אחרי כן היה להם דעת טוב ורע. מה ההבדל בין אמת ושקר? אמת ושקר הם מאוד מאוד ברורים. מאוד ברורים. טוב ורע זה כבר סובייקטיבי. מה שאני חושב שטוב, הוא חושב שלא טוב, מה חושב שרע, הוא חושב שלא. ואיך הדבר הזה קרה? זה קרה בגלל הירידה הזאת. והירידה הזאת שפתאום הראש לא מולך לגמרי, אלא ללב יש משהו אחר להגיד. ואז זה כבר מתחיל מאוד 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 לבלבל. זה מתחיל מאוד לבלבל. מה?
זה גם מוסיף את הבחירה לעולם.
זה נכון, נכון, נכון. אמת. בהחלט. אז בסופו של דבר, המהר"ל אומר, כשהראש לא מולך בצורה מלאה, אז הלב לוקח את המלכות, ולא סתם שהוא לוקח את המלכות. הוא לוקח את רוב המלכות. הוא לוקח את רוב המלכות אחריו. עכשיו, מי ילך בכיוון הנכון? זה ברור שהראש ילך בכיוון הנכון. כי הראש יעשה את מה שצריך לעשות. והלב ילך בכיוון הלא נכון. בגלל שהלב הולך לפי מה שהלב רוצה, והוא לא מוכן לקבל את מה שהראש אומר לו. זה מה שקרה במלכות יהודה וישראל, אז בדיוק מה שקרה. ירובעם בן נבט קיבל את כמעט כל עם ישראל, 10 שבטים, ורחבעם, בן של שלמה המלך, מלכות בית דוד, קיבלו כמה? 2 שבטים, זה הכל. 2 שבטים ובית המקדש. זה מה שהם קיבלו. ותסתכלו אחרי זה בפרקים אחר כך, מה קרה עם מלכות ישראל, מה קרה עם מלכות בית דוד. מלכות ישראל מהר מאוד, מיד, כל אחד כבר, ירובעם עצמו כבר, 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 כבר חוטה בצורה נוראית, ונדב הבן שלו, ואביו, כולם שם, כל אחד יותר, יותר מנובל מהשני. ובמלכות בית דוד, העסק הלך יותר לאט. בסוף גם הגיעו לשם באיזשהו שלב, עם מנשה הבן של חזקיהו, אבל לקח המון זמן. זה היה סיפור אחר. זה ההבדל שבין הראש לבין, לבין הלב. עכשיו, אומר המהר"ל, אני בקטע השלישי שם במקור זין, ומזה הטעם, בשורה השנייה, ומזה הטעם ראוי לישראל שיהיה להם משיח בן יוסף גם כן. שכיוון שראוי שבט אפרים למלוכה מצד שהשבט הזה דומה ללב, לכך יהיה להם בסוף המושל הזה שהוא משיח בן יוסף. ומכל מקום, אומר המהר"ל, גוברים עליו האומות, כי ממשלה ומעלה זאת יש לו הפסק וביטול. ולפיכך גוג ומגוג שהוא מתנגד לישראל כמו שהתבאר יהיה גובר על משיח בן יוסף ויהיה נהרג ומסתלק מעלה זאת מן ישראל. זאת אומרת משיח בן יוסף זה המלך שהוא מהצד של יוסף, אני אסביר עוד טיפה, המלך הזה שהוא מצד הלב, אבל כיוון שבסופו של דבר זה משהו שאין לו קיום נצחי, כי זה הלב, זה הרגשות, זה הדברים שהם משתנים וזזים, הלב שהולך בלי הראש. אז המלכות הזאת היא נגמרת באיזשהו שלב.
כמו שאול
שלכם. מה?
כמו שאול שלכם.
כמו שאול, נכון. ושאול מאיפה הוא?
בנימין.
מבנימין שהיה בן של רחל, נכון? בסדר? עכשיו הוא מביא את הגמרא הזאת במסכת סוכה. על משיח בן דוד, רואה שהמשיח בן יוסף נהרג. ומבקש חיים. אומר לו הקדוש ברוך הוא כבר התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל נתתי לו וכו'. עד כאן. ובאור עניין זה, בסדר? הקטע האחרון. ובאור עניין זה כמו שאמרנו למעלה. כי מעלת משיח בן יוסף יש לו הפסק. שיהיו גוברים עליו האומות ויש הפסק למעלתו. אבל משיח בן דוד שאל, ביקש שלא יהיה הפסק למדרגתו. ולא יהיו גוברים עליו האומות. וזהו החיים אשר שאל. דהיינו, כי אל כוח מציאותו לא יהיה לו הפסק, לא כמו שהיה משיח בן יוסף שהיה לכוח שלו הפסק, ולכוח מעלת משיח בן דוד לא יהיה לו הפסק. ואז יהיו גויים נחלתו ואחוזתו אפסי ארץ, כי יתגבר משיח בן דוד על האומות ויסלק כוח האומות ועמהם יסתלק היצר הרע. זה בעצם מה שמבקש משיח בן דוד. החיים האלה, הכוונה היא חיים נצחיים, זה מה שהוא מבקש. והקדוש ברוך הוא אומר לו, כבר נתנבא עליך דוד אביך. למה כבר נתנבא עליך דוד אביך? מכיוון שזה התפקיד שלך. זה התפקיד שלך, זה משיח בן דוד. משיח בן דוד זה כנגד המלכות של הראש, והראש זה משהו שקיים לנצח. עכשיו, אני בטח שמעתם לפחות פעם על המאמר, סליחה, מאוד מאוד מפורסם של הרב קוק זצ"ל, המספד בירושלים. שמעתם עליו? המספד בירושלים, מספד ש... זה הספד שהרב קוק כתב על הרצל. ובנימין זאב הרצל. ומה שהרב קוק בעצם טען שם זה שהרצל היה משיח בן יוסף, ההתגלות של משיח בן יוסף. ואם תחשבו אז יש פה המון 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 מהדברים הדומים של אדם שרוצה לבנות, רוצה לבנות את עם ישראל, אבל הוא רוצה לעשות את זה בלי קודש, בלי תורה, לעשות את זה. זה בעצם היה כמו ירובעם, כמו אחאב, המלכים האלה שמצד אחד מוסרים את הנפש ביד עם ישראל, אבל מצד שני זה בלי תורה. זה בלי תורה.
זה מה שחשוב, כמו כל ממשלה בעצם שקמה, שיכול להיות שהיא בסופו של דבר כאילו תהיה המשיח בן יוסף.
נכון, אמת.
שהדור שלה.
נכון, בדיוק. ההנהגה הזאת, ההנהגה הזאת, אומר הרב קוק שם, היא הנהגה שהיא דווקא שייכת, היא דווקא שייכת ליוסף, דווקא שייכת לבן של רחל. יוסף הרי היה זה שהתעסק עם התעסק עם העולם החיצוני, הוא התעסק עם מצרים, הוא זה שמתעסק עם עשיו, הוא זה שמתעסק בדברים החיצוניים, בדברים הפרקטיים, ובאמת כל ההנהגה הזאת היא הנהגה שהתעסקה בבניין הפרקטי, לבנות פיזית את ארץ ישראל, לבנות פיזית את עם ישראל. אלה הדברים שיותר קרובים אלינו, אלה הדברים שאנחנו יותר מתחברים אליהם. כשאתה מתחיל לדבר איתי על כל מיני דברים רוחניים, על זה, זה רחוק, זה פילוסופיה. זה לב וזה ראש. מבינים?
זה נשמע אבל שזה כבר גזירה, שאנחנו לא יכולים לשנות. זה חייב להיות משך בן יוסף.
מאז שנחלקה המלכות. זה המצב עד שזה יגיע לתיקון. היה מישהו שהיה יכול להשלים את העסק בצורה מלאה. וזה היה שלמה המלך. שלמה המלך, כשהוא בנה את בית המקדש, הוא היה יכול להיות, פשוטו כמשמעו, משיח בן דוד. ממש. לתקן את הכל. אבל, כמו שכולנו יודעים, הוא...
הלך אחרי
הלב. מה? ודאי. אחרי בת פרעה, ואחרי הנשים שלו, וכולי וכולי וכולי. והמציאות עדיין לא מושלמת, מה לעשות? המציאות עדיין לא מושלמת. אז המלכות כתוצאה מזה נחלקת. אם הלב של שלמה לא הולך אחרי הראש, אז הלב של עם ישראל לא הולך אחרי הראש של עם ישראל. ואז המלכות מתחלקת לירובעם וכל שבטי ישראל שהם שייכים ללב, והם אלה שעסוקים בבניין הפרקטי ובדברים האלה, ודברים רוחניים פחות מדברים אליהם, ויש את אלה שהם יותר שייכים על הראש, יותר שייכים על הרוח. עכשיו השאלה היא רק, האם יש איזשהו מצב שבו מתחברים? אם יש מצב שבו מתחברים, אז חזל אומרים במסכת סנהדרין, שהיה מצב כזה, שהיה אפשר להתחבר, ולעשות את התיקון. תראו במקור ח', סנהדרין דף קב, אחר הדבר הזה לא שב ירובה מדרכו הרעה, כך כתוב בפסוק שם. מהי אחר? מה זה אחר הדבר הזה? אמר רבי אבא, אחר שתפסו הקדוש ברוך הוא לירובה בבגדו, ואמר לו, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. חזור בך. מרדת ברחבם. מרדת בו. תחזור בך. שלושתנו נטייל בגן עדן. אמר לו, מי בראש? מי ראשון? בן ישי בראש. אז אמר לו, יחי לא באים. אם ככה אני לא רוצה. אני רוצה להיות בראש. זה מעניין. כשהלב רוצה להיות בראש, זה בעיה מאוד מאוד גדולה. כל מה שאתה יכול לטייל בגן עדן, זה אם אתה אחרי הראש. עכשיו תשימו לב לדבר מעניין, מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? כל מילה פה מדודה. חזור בך, ואני, ואתה, ובן ישי, נטייל בגן עדן. מה הסדר? מה הסדר?
אני אתה,
הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני ואתה ובן ישי. אתה לפני בן ישי. ואז הוא שואל את הקדוש ברוך הוא מי בראש, והקדוש ברוך הוא אומר לו בן ישי בראש. אז מה הולך פה? אז מי קודם מי אחר כך? קודם, בהתחלה אמרת שאני בראש. עכשיו פתאום אתה אומר שבן ישי בראש. אלא מה? אני חושב שהנקודה היא כזאת. באמת, תסתכלו, תראו מה שקרה פה בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות. מי בראש? מי זה שקודם כל בנה את המדינה? משיח בן יוסף, נכון? רק אחרי זה, בעזרת השם, מגיע הקומה השנייה. הקומה השנייה של משיח בן דוד. אבל אם אתה שואל, מי בראש, זאת אומרת, מי חשוב יותר, מי מוביל יותר?
מי רב יותר?
מה?
מי רבים יותר?
מה זה רבים יותר?
יותר אנשים.
כן. נכון. יותר אנשים מתחברים למשיח בן יוסף מאשר למשיח בן דוד. נכון? אבל מי בראש? מי העיקר של הכל? העיקר של הכל זה משיח בן דוד. וירובעם ידע יפה מאוד לעמוד על הנקודה הזאת. אני לא רוצה להיות רק הלב, אני רוצה להיות הראש. ברגע שהחיבור הזה לא קורה, אז טוב, אנחנו נשארים איפה שאנחנו נשארים.
זה גם הגל שבא קודם, הגל של האידיאות, the first wave is the wave of idealists, the wave that carries the whole movement.
נכון.
אנחנו לא מדברים קודם על המשיח בן יוסף.
נכון, נכון, נכון. כל התנועה הציונית, כמעט כל התנועה הציונית, הייתה חילונית. באידיאל היא הייתה חילונית. בשבילם יהודי דתי זה היה גלות. לא רוצים, אנחנו רוצים להיות עם כמו כל העמים. אנחנו רוצים להיות נוער עברי, אנחנו לא נוותר לאף אחד, אנחנו זה. זה
מה שקיבלנו.
מה? נכון? בטח, בטח. מה זה יהודי דתי? יהודי דתי זה יהודי גלותי. דוחים עליו, הוא מתפלל.
But even they, one time, sorry, but they in their own way, even though it was a confused idealism, it wasn't idealism that we read, is that it was a type of idealism with it was an idealism for a better type of world. It was an idealism where okay, it wasn't for a truly better world, but where socialism where nobody is like has to be lachnia, to be subjugated to another person. Nachon, it's always the wave of idealism that comes before.
Nachon, nachon meod. נכון מאוד, אני מסכים. הבעיה רק הייתה... זהו, הבעיה הייתה שהם בעטו בכל מה שקשור לקדושה. ככה זה היה נראה. ככה זה היה נראה. לכן המון המון ביהדות הדתית החרדית התנגדו להם. משם כל העסק התחיל. מה שהיום אתם רואים בכל הפשקיבילים, כן? ושזה לא משנה כמה ירא שמיים אתה תהיה. זה שאתה דתי לאומי, זה אומר שאתה כופר כי אתה ציוני. זה בא משם. זה בא משם.
אפשר להבין את זה עכשיו.
מה? ברור, זה הנקודה. זאת הנקודה. ומה שהרב קוק טען כנגד זה, הוא אמר, רבותיי, אתם צריכים להבין. אתם צריכים להבין. מה שהם עושים, הם חושבים שהם יכולים לנתק אותנו מזה. אבל הם לא מבינים שהם רק משיח בן יוסף. הם לא מבינים שהם רק אחרי השלב הראשון, ואחרי זה מגיע השלב השני. אין סיכוי שהם יצליחו לנתק אותם. ולכן אם הם רוצים לבוא לארץ ולבנות את מדינת ישראל ואת עם ישראל, הם לא יודעים עד כמה שזה קודש. אין להם מושג עד כמה שהם דתיים. זאת הנקודה, ככה צריך להסתכל על זה. בקיצור, אז התהליך הזה, זה בעצם מה שחזל מתארים לנו בגמרא בסוכה. מה הולך לקרות שם? מה הולך לקרות שם? לקראת הסוף. משיח בן יוסף נלחם בגויים והורגים אותו. אני באמת לא יודע האם מדובר פה על אדם פיזי שילחם וימות, או שמדובר פה על תנועה שתילחם ותמות. אני חושב שאנחנו רואים את התנועה הזאת. הציונות החילונית כבר הולכת ומתה. ממש. היום כבר מדברים על פוסט-ציוניזם, אנחנו כבר כל המוסדות הלאומיים שהתגענו בהם, וכל המקומות של קרן קיימת לישראל וכל הדברים האלה, היום אנשים מתביישים בזה, מנסים להחביא את זה, כי אנחנו מה אנחנו זה אנחנו לאומיים.
או האם יש כמה שלא מדברים על תנועה של ציונות לשפר את מה שיש לנו, שיפור של מה שיש לנו, שזה לא עוד צורה של ציונות?
מה את מתכוונת? שיפור? איזה שיפור?
שיפור של המדינה שיש לה, שיפור של ההתנהגות שלנו, שזה לא עוד צורה של ציונות.
לא, בסדר.
יש
המון, את יכולה לשמוע את זה. אנשים מדברים על זה, כאילו... אנחנו מדינה של כלל אזרחיה. מדינה...
I've even heard, I have heard much talk about that, about Pazlamo, but even among that world, you still hear talk about can Zionism be revived as a... Is there still work for Zionists in terms of improving the place that we have now?
ברור.
זה לא מייק לגמרי.
ברור שלא. אני, מה שאמרתי זה שהציונות החילונית.
אבל אפילו אתכם זה לא מייק לגמרי.
לא, 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 לא מייק לגמרי. ודאי שלא. ודאי שלא. ודאי שלא. מה ש... לא, אז אני חושב, רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, שמי שהציונות שלו מחוברת לתורה, מחוברת לקודש, אז זה רק ממשיך את זה חזק קדימה. אני לא בא ואומר בכלל שאין ציונות חילונית ושאין חילונים שהם ציונים. זה לא מה שאני אומר. אני רק אומר, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד, אצל הרבה מאוד מהאנשים שהאבא שלהם היה ציוני נלהב, הסבא שלהם בוודאי, כן? והם מתביישים בזה. מתביישים בזה.
נכון?
נכון, בדיוק, בדיוק. כבר בנינו את המדינה, גמרנו, די. עכשיו זה. עכשיו, זה מה שאומרת הגמרא. הגמרא מדברת על משיח בן יוסף שמת. משיח בן יוסף שמת. כי כשהלב לבד, בלי הראש, בלי הנצח, בלי הרוח שמובילה אותו, אז הוא מת, הוא לא מחזיק מעמד. ואז משיח בן דוד מגיע. ורואה את משיח בן יוסף שמת, וכאילו פוחד. אולי גם לי זה יקרה. אולי גם אני לא אחזיק מעמד לנצח. אז הוא מבקש חיים, זה מה שהוא מבקש. והקדוש ברוך הוא אומר לו, כבר נתנבא עליך דוד אביך. חיים שאל ממך נתת לו. למה? כי אתה זה שמחובר לנצח. אתה זה שמו, ודוד עבדין נשיא עליהם לעולם. זה בדיוק הנקודה. זאת הנקודה. אז לפי המהלך של חז"ל, זה הפירוש של המזמור. זה הפירוש של המזמור. מדברים על משיח בן דוד, המלך המשיח, שהוא מקבל חיים לעולם, חיים נצחיים. עכשיו אני רוצה לחבר את שני המהלכים האלה. על דוד המלך שמדבר על מדברים על ההצלחות שלו, זוכרות את המלבים? עוד זוכרות אותו? נתמול כבר. כן? על דוד המלך שמדבר על ההצלחות שלו, ושהוא קיבל את המלכות, וביקש חיים כשהוא ברח משאול וכו', והוא בוטח בקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח לנצח במלחמות, גם נגד פלישתים, נגד מואב וכו'. ועל מלך המשיח, שרואה את משיח בן יוסף, שהוא נהרג, ומבקש חיים נצחיים ומקבל את החיים הנצחיים. איפה אנחנו מחברים את שני הדברים האלה ביחד? אפשר לחבר בכל מיני נקודות. אני רציתי לחבר את זה בנקודה שאולי היא קצת שונה. קטע אצל הרב הירש, שהוא מדבר על דוד המלך עצמו. הוא מסביר את הדברים על דוד. חיים שאל ממך נתת לו. בקשת דוד הגבילה עצמה לחיים, שיזכה להיות איש חי, למלא את תפקידי חייו במלואם, לקיים את כוונת הבורא בבריאתו על ידי טיפוחו בחיים. בקשה זו לא חרגה, איך אומרים חריג?
Exception.
כן. בקשה זו לא חרגה מתחום המטרה שהוצבה לחיי אדם פרטיים טהורים. מה זאת אומרת? מה דוד המלך ביקש?
הוא ביקש חיים, כמו שהזמנו עד עכשיו, הוא ביקש את היכולת לבצע את his potential, why he's here.
בדיוק, את התפקיד שלו בעולם. דוד המלך ביקש...
להיות ראש כאילו.
מה?
להיות רק בתחום שלו
ראש. להיות בתחום... אני לא בטוח. אני לא בטוח. מה הוא ביקש? הוא ביקש להיות איש חי. הוא ביקש לעשות את התפקיד שלו בעולם. זה מה שהוא ביקש. לא יותר מזה. בקשה זו אומר לא חרגה מתחום המטרה שהוצבה לחיי אדם פרטיים טהורים. כל אדם פרטי יכול לבקש וצריך לבקש את הבקשה הזאת. ריבונו של עולם, תן לי להיות איש חי. לעשות מה שאני צריך לעשות. את זאת נתן לו השם. אך נתן לו גם יותר מזה. הוא נתן לו ייעוד המגיע אל מעבר לתחום חיותו בעל מהדין בעולם הזה, אל תחום המשימה הנעלמת אך ברורה וודאית של כל ההתפתחות האנושית. חיים שאל ממך נתת לו אורך ימים עולם ועד. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא נתן לו חיים לא רק במישור הפרטי, אלא הוא גם נתן לו מטרה במשהו שהוא הרבה יותר רחוק, הרבה יותר נעלם, אבל ודאי, לעולם ועד. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה זה שהולך להוביל את כל הרוח של עם ישראל, את כל המלכות הרוחנית, משיח בן דוד, למשך כל הדורות. אבל מאיפה הדבר הזה התחיל? מאיפה זה התחיל? זה התחיל מדבר אחד מאוד פשוט שדוד המלך ביקש. הוא בסך הכל ביקש להיות איש חי. אני, כשקראתי את הדברים האלה, קפץ לי המזמור קוף למד א', אם תסתכלו שנייה אחת שם בתהילים, מזמור מאוד מאוד מוכר וגם קצר. קוף למד א'. שיר המעלות לדוד. יש לכם שיר המעלות לדוד. השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. הגעתם לשם? השם לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, יחל ישראל אל השם מעתה ועד עולם. מה דוד המלך אומר? לא גבה ליבי, לא הייתה לי גאווה, לא רמו עיניי, העיניים שלי לא הסתכלו, כן, בעיניים רמות, לא הסתכלתי בגאווה על העולם, ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. לא חיפשתי. יש מישהו שעשה תפקיד יותר גדול בעולם מדוד המלך? אולי אפשר להשוות, אני יודע מה, משה רבנו, אברהם אבינו, אנשים כאלה. ומה דוד המלך אומר? מה הוא אומר? לא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. לא, ממש לא.
צנוע.
מאוד צנוע. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כמו תינוק, על אמא שלו. כגמול עלי נפשי. זה מה שדוד המלך אומר. והנה חזל פה מביאים במדרש. לא גבה ליבי בשעה שמשכני שמואל למלך, לא רמו עיניי בשעה שהרגתי את גוליית, לא הילכתי בגדולות בשעה שהחזירוני למלכותי, ובנפלאות ממני בשעה שהעליתי את הארון. את כל הדברים הגדולים האלה שדוד המלך עושה, דוד המלך אומר, אני לא, 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 לא חיפשתי שום דבר, לא חיפשתי שום דבר שהוא גדול ממני. לא חיפשתי. מה הוא חיפש? הוא רק חיפש דבר אחד, הוא חיפש לעשות את התפקיד שלו בעולם. זה מה שהוא חיפש. וכאן אני חושב, אולי זאת ההדגשה הגדולה של הפסוק הזה, חיים שאל ממך נתת לאורך ימים עולם ועד. זה באמת, ראינו, ברצף של המזמור זה מוזר. זה מוזר. אחרי שאתה נותן לו עטרת פז, אחרי שאתה נותן לו את כל הממלכה וכל הזה, כל מה שהוא מבקש זה רק חיים. זה הכל. התשובה לזה היא כן, ולא רק זה, אלא בגלל שהוא ביקש רק חיים. בגלל שהוא ביקש רק חיים. לכן הוא קיבל את כל מה שהוא קיבל. הוא ביקש את מה שהתפקיד שלו, את מה שהוא מיועד אליו. את זה הוא ביקש. והקדוש ברוך הוא נתן לו את מה שאליו הוא מיועד. וברגע שזה מה שבן אדם מחפש, הוא יכול להגיע הכי רחוק שבעולם. הבעיה שלנו היא שאנחנו כן מחפשים ללכת בגדול. אנחנו כן מחפשים להיות ראש, אנחנו כן מחפשים ללכת בגדולות ובנפלאות ולעשות את הדברים הכי הכי בומבסטיים והכי זה, כל אחד בתחום שלו. כל אחד בתחום שלו. אבל אנחנו בגלל זה אנחנו שוכחים להתמקד בעיקר. להתמקד בעיקר. לדעת מה ריבונו של עולם רוצה ממני. מה התפקיד שלי? מה עם ישראל צריך ממני היום? ואולי אם זה מה שעם ישראל צריך ממני, אז כל החלומות הגדולים שיש לי על איך אני אהיה פה ואיך אני אהיה פה ואיך אני אהיה שם, והתפקיד הזה והתפקיד הזה, אולי זה לא שייך, אולי זה לא מתאים. ברגע שבן אדם מכוון את עצמו לשם, אז הוא יכול להגיע הכי רחוק שבעולם. זה אצל דוד בעצמו, ונדמה לי שזה גם מה שאומרים חז"ל על מלך המשיח. בדיוק על הדבר הזה. כשמלך המשיח רואה את משיח בן יוסף, נהרג. זה מעמיד אותו בפרופורציות. זה מעמיד אותו בפרופורציות. הוא קיבל עטרת פז, הוא קיבל את כל השפע, תקדמנו ברכת טוב, הכל, הכל יש לו. ואז פתאום הוא רואה את משיח בן יוסף, שהיה גם כן מלך כמוהו. לא סתם מלך כמוהו, הוא היה מלך עוד הרבה יותר פופולרי ממנו. רוב עם ישראל הולכים אחרי משיח בן יוסף. ופתאום הוא עומד מול הקבר שלו. והנה, לאיפה כל הגודל הזה הגיע? מה נשאר מכל הדבר הזה? ואז הוא מקבל את הפרופורציות האמיתיות. אומר, ריבונו של עולם, דבר אחד אני מבקש ממך. תן לי חיים. תן לי חיים, תן לי קיום. זה מה שהוא מבקש. ברגע שזה מה שאתה מבקש, אז אתה יכול להגיע הכי רחוק שאתה אפשר. ואני חושב שזה מה שהסיום של מזמור קוף למד א', הפסוק האחרון שם, אחרי שדוד המלך אומר לו, הילכתי בגדולות והכל, אז הסיום הוא פנייה לעם ישראל. יחל ישראל אל השם מעתה ועד עולם. כן? זה לא רק אני, זה לא רק עם כל התפקידים שהיו לי, זה לכל אחד ואחד מאיתנו. יחל ישראל אל השם מעתה ועד עולם. זה מה צריך לעשות. לדעת, לבקש שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את האפשרות לעשות את מה שאנחנו מתאימים לו. להיות אנשים חיים, בדיוק. להיות אנשים חיים. וברגע שזה מה שעושים, אז נשתדר שמצליחים. זהו, עד כאן.